אנחנו התחלנו ללמוד אתמול שבשבת יש עניין של עליית העולמות. שאלנו מה זה נקרא עליית העולמות, הרי מלוא כל הארץ כבודו, זה מה שאנחנו לומר עלייה. אז כדי להקדים את זה, להבין את זה, אז הוא הקדים ואמר, כתוב על נשמות אותו דבר, שנשמה הייתה למעלה והיא יורדת לעולם הזה, לתוך גוף. המטרה של הירידה, כתוב, זה צורך עלייה. אז כאן פה צריך להבין מה זה נקרא עליית הנשמות. לפני שנסביר את העניין של עליית הנשמות, יש כאן עכשיו עריכות גדולה להבין קודם כל מהי דרגת הנשמה ובאיזה מקום היא נמצאת ומהי ההשגות שלה לפני שהיא יורדת, ורק אחר כך נבין למה הירידה יש לה מטרה כל כך גדולה. התחלנו לומר שיש הבדל גדול בין המלאכים וכל הברואים לבין הנשמות. מה ההבדל? כל הברואים וכל המלאכים נבראו על ידי דיבור. לעומת הנשמות, כתוב עליהם, ישראל עלו במחשבה. ומה זה מראה? דיבור, כמו שאנחנו רואים במשל אצל בן אדם, שהיכולת הפוטנציאלית שלו לדבר היא בלתי מוגבלת. ובמילא, כשהוא דיבר כמה מילים, אין למילים האלה שום תפיסת מקום. אין למילים האלה שום ערך. הם עין באפס ממש. במילא, כל המלאכים הם בעצם עין באפס ממש, לעומת העין סוף שברא אותם. זה ביחס המלאכים. מה קורה עם הנשמות? פה אנחנו ממשיכים. ואומנם, נשמות ישראל עלו במחשבה. הנשמות, המקור שלהם, זה מדרגת מחשבה. ואף על גב, גם המחשבה היא כלא יחשיבת, לא יתברך. למרות שגם המחשבה היא אפסית לעומת הבורא. כמו שאמרנו שאותיות הדיבור, על דרך משל, הם אפסיים לעומת הכוח הפוטנציאלי שיכול לדבר דיבורים אין קץ. הרי גם המחשבה אותו דבר. אדם חשב מחשבות. מה זה משנה כמה מחשבות חשבת, לעומת הכוח הפוטנציאלי שלך לחשוב, אז יכולת לחשוב בלי גבול מחשבות, אז איזה ערך יש לכמה מחשבות שחשבת? אז סוף סוף, מה ההבדל בין האפסיות של המלאכים לבין האפסיות של הנשמות ביחס לבורא? וכמו למשל מחשבות האדם, שנמשכים מנפשו ונשמתו, כמו שאדם חושב כל מיני דברים, שאין תופסים מקום כלל, הרי המחשבות שאדם חשב, אין להם שום ערך ביחס לפוטנציאל הקיים אצלו לחשוב ריבוי עצום של מחשבות, ולא שינוי ולא גירעון בנפשו מחמת המחשבות. זה שהוא חשב 1,000 מחשבות או 1,000,000 מחשבות, אין למחשבות האלה שום באמת שום ערך ויחס. למה? ויכולה היא לחשוב מחשבות אין קץ, כי היכולת של האדם זה לחשוב אין קץ מחשבות, אז איזה ערך יש למספר המחשבות שהוא חשב? אין לזה שום ערך. אז אם כך בנמשל אותו דבר, אז גם אם הנשמות אומרים עליהם שהם באים מבחינת מחשבה, כמו שהמלאכים אין להם ערך, גם הנשמות אין להם ערך. וכך על דרך משל למעלה, אותו דבר בנמשל, כשמדברים באלוקות, המחשבה האחת היא כלא חשיב, מחשבה אחת אין לה ערך. כמו שכתוב, אני הבאי לא שניתי, אז המחשבה היא אפסית, ומילא גם הדיבורים הם אפסיים. הסוף סוף, מה ההבדל בין האפסיות של המלאכים לבין האפסיות של הנשמות? אז זה מה, בכל אופן יש הבדל גדול. מכל מקום. כמו אצל בן אדם, יש הבדל גדול סוף סוף בין הדיבור לבין המחשבה. מה יותר מאוחד עם הנפש? המחשבות או הדיבורים? הוודאי שהמחשבות יותר מאוחדים עם הנפש, כמו שמביאים יד משל. בכל מקום, המחשבה ולמעלה מן הדיבור. המחשבה היא הרבה הרבה יותר נעלית ועדינה וגבוהה, הרבה יותר מאשר מילים ודיבור. למה? שהדיבור נקרא לבוש החיצון. דיבור זה לבוש, אבל זה נקרא לבוש חיצון. מה הכוונה לבוש חיצון? אתה יכול לדבר, אתה יכול להחליט שאתה לא מדבר. זה משהו כזה חיצוני שאתה יכול לסגור את הכפתור, עכשיו אתה שותק, אתה יכול להחליט, עכשיו אני כן מדבר. כמו על דרך משל בגשמיות, מה זה נקרא לבוש חיצון? לבוש שאינו לובשו תמיד. יש לך איזה חליפה, אתה לא כל היום עם אותה חליפה, אתה יכול להחליף פעמים החליפה הזו, פעמים החליפה הזו. אז גם כשאתה לובש את החליפה המסוימת שאתה החלטת ללבוש, זה לא חלק מהמהות שלך, כי מחר אתה תחליט ללכת עם חליפה אחרת. אותו דבר הדיבור, זה לבוש, אבל זה לבוש כזה שהוא לא צמוד ומאוחד עם הנפש, הוא חייב כל הזמן להיות איתו. זה רק מצב שאינו לובשו תמיד, רק לפעמים. דיינו, כשהולך לחוץ, כמו לבוש, כשאתה הולך החוצה, אז אתה לובש את הלבוש הזה. כשאתה בתוך הבית, אתה לא לובש את הלבוש הזה. כך הוא הדיבור. אותו דבר דיבור, זה אמנם לבוש, אבל זה לבוש חיצוני. שרי לא תמיד הוא מדבר. אדם לא מדבר כל היום 24 שעות, ביממה הוא מדבר. אלא כשצריך לגלות לזולתו. כשהוא צריך לגלות משהו למישהו אחר, הוא מדבר. אבל יש מעצור לרוחו, יכול גם להתאפק שלא לדבר. אז לכן, מכיוון שדיבור זה לבוש כזה, שיכול להיות שהוא קיים, יכול להיות שהוא יפסיק, אז הוא נקרא לבוש חיצון. במילא, כל הנבראים בנמשל, שנבראו כביכול מהדיבור האלוקי, אז כל הדרגה והמהות שלהם היא חיצונית. היא, כרגע הם נמצאים, אבל הם לא נצחיים. מה שאין כן, המחשבה, לעומת זאת המחשבה, המחשבה היא לבוש הפנימי. מחשבה זה לא כמו דיבור. מחשבה זה לבוש פנימי שהיא לא יכולה אף פעם להפסיק. זה לבוש שהוא צמוד לנפש, אין מצב שהוא מחליט, אני מפסיק לחשוב. אין כזה אפשרות. שלובשו תמיד גם שהוא בפני עצמו. כמו שאדם, אם יש לו לבוש כזה, שהוא לבוש איתו תמיד, גם אם הוא לבד. לא רק שהוא יוצא החוצה. גם אם הוא לבד בינו לבין עצמו, הוא תמיד נמצא עם הלבוש הזה. שאי אפשר להיות בלא מחשבה. כמו בן אדם, לא שייך שהוא יהיה בלי מחשבה. אין כזה מציאות. ולכן, לא תנוח המחשבה לעולם. אין מציאות כזו מהרגע שאדם נולד, כל חייו, לא שייך מציאות כזו, שהמחשבה שלו כרגע במנוחה, והוא לא חושב. אין כזה דבר. והיא גם כן נצחית. ומילא המחשבה של הבן אדם היא נצחית. זאת אומרת, כל מחשבה שאדם חושב, היא גם לא הולכת לאיבוד. כמו שהנפש היא נצחית, גם המחשבות שאדם חשב הם נצחים. המחשבות תמיד קיימים. כמו שהנפש עצמה נצחית. במילא בנמשל מה יוצא? שהנבראים שנבראו כביכול מהדיבור האלוקי. לעומת הנשמות שמה מקורם? המחשבה האלוקית. אז המלאכים שמהדיבור הם חיצוניים. יש להם הפסקה. הם היו מהרגע שהם נבראו, הם לא קיימים לפני זה. לעומת את הנשמות, מכיוון שהם קשורים למחשבה האלוקית, מחשבה זה משל לדבר שהוא אף פעם אין לו הפסק. אין מצב שהוא לא היה וצריך לחדש אותו, הוא קיים כל הזמן. ומילא יוצא שהנשמות, ההתאחדות שלהם עם האלוקות, היא באופן תמידי. ולכן, זה מה שהוא מסיים. העולמות והנבראים, כל הנבראים שמאיפה הם נבראו, מאיזה דרגה? מדיבור, שניתבו מבחינת דיבור, כמו שנאמר בתורה, בראשית ברא אלוקים, איך זה היה? ויומר אלוקים יהי ויהי, על ידי אמירה, על ידי דיבור. נתחדשו וניתבו בששת ימי בראשית. אז יש להם נקודת התחלה. מתי הם התחילו? בששת ימי בראשית. זה כמו שבן אדם מדבר. יש נקודה, מתי הוא התחיל לדבר? באיזה שעה הוא התחיל לדבר? ברור לך שהוא לא מדבר מאז שהוא נולד. ברור לך שהיה איזה רגע שהוא החליט לדבר. זאת אומרת, בנמשל, כשהקדוש ברוך הוא בורא את אותם נבראים שמקורם בדיבור, יש נקודת התחלה, מתי הם התחילו? בששת ימי בראשית, שאז היה עת לדבר. אז אם הם התחילו בנקודת זמן מסוימת, אז הם גם יפסיקו בנקודת זמן מסוימת, וגם יחזרו לעין ואפס אחר הזמן, משך עמידת העולם, שיט אלפי שני, יאה ואלמה. קדוש ברוך הוא קבע כמה זמן העולם קיים, אז שמסתיים הזמן הזה, אז הנבראים האלה אין יותר מה להיות. אז מי שנברא לידי דיבור, יש לו נקודת התחלה, יש לו נקודת סוף. זאת אומרת שהוא מוגבל. והיינו, לפי שהתאבותם ומבחינת הדיבור, כיוון שהנבראים האלה נתאבו מדיבור, אשר יש עת לחשות, יש זמן, כמו ששלמה המלך אומר, זמן לשתוק, כמו שיש עת לדבר. אז יש זמן לשתוק, יש זמן לדבר. אז זה כל הנבראים המוגבלים כי הם קשורים לדיבור. מה שאין כן, הנשמות. אבל הנשמות אמרנו מה המקור שלהם, ממה הם נוצרו ממחשבה. ואמרנו מחשבה, אין כזה מצב שאדם יכול להפסיק לחשוב, אין כזה דבר שהוא יכול לעצור את המחשבה שלו, אין עת לחשוב ואין עת לא לחשוב. כל זמן שהנשמה שלו קיימת, אז הוא חייב לחשוב. לפי שאלו במחשבה, מכיוון שהנשמות המקור שלהם זה מחשבה, היו גם קודם ששת ימי בראשית. אין נקודת התחלה מתי הנשמות התחילו. הנשמות מושרשות באלוקות מאז ומתמיד, לא שייך מאז ומתמיד אפילו, לא שייך נקודת זמן. כמאמר הזל בבראשית רבה, כמו שהמדרש אומר את זה, בסגנון של המדרש כתוב על פסוק, אם המלך במלאכתו ישבו שם, אומר המדרש, אם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ישבו נפשות של צדיקים שבהם נמלך הקדוש ברוך הוא וברא את העולם. כביכול הם נמצאים עוד לפני הבריאה, הם חלק מהאלוקות, לא שייך מציאות בלעדיהם. אז העומק של הנשמות שהם מושרשים באלוקות, בין ארוך הרבה יותר עמוק ונעלה מאשר כל הבריאה כולה, כי הם קשורים למחשבה. ולכן, וגם לכן הם נצחים, לכן גם כמו שהמחשבה של בן אדם היא נצחית. היא אף פעם לא הולכת לאיבוד. מה שאדם חשב היא קיימת, המחשבה הזו קיימת. לכן כתוב בצד השלילה שאדם מערר הרהורי אווירה, כתוב שאירועי עבירה לתקן, זה הרבה יותר קשה לתקן את העבירה. האירור הזה הוא קיים, צריך לתקן אותו, זה, הוא קיים באיזשהו מקום וצריך לראות איך מתקנים אותו. הוא לא הולך לאיבוד, לא ברור שחשבתי לפני איזה שנה משהו וזהו, הלך לאיבוד. לא, מחשבה היא כל הזמן קיימת, היא כל הזמן נצחית, כי המחשבה היא גם כן תמידית. והשכל והמחשבה הם טרין רין, זה לא מתפר שם. שכל המחשבה זה שני חברים שלא יכולים להיפרד ביניהם. אז כמו שהשכל זה חלק מהותי מהנפש, ומילא המחשבה היא גם כן כל הזמן צמודה לנפש. וכעדיין קמצא, כמו אותו חגב, זה לבוש מיני ובי, שהלבוש שלו הוא אמנם לבוש, אבל הוא חלק ממנו. הוא חלק ממנו. אז יוצא עם כך שהנשמות הם בעומק אלוקי מאוד מאוד גבוה. מאיפה, מאיזה עומק הם באים מבחינת המחשבה? מבחינת החוכמה. וזה גם אותו מקור שממנה באה התורה. כי התורה הרי זה מחוכמתו התברך, אז התורה היא מחוכמתו, אז במילא גם הנשמות באים מאותו מקור של התורה. אך הנשמות, ומכיוון שהנשמות באים מאותו מקור של התורה, לכן יש גם דמיון בין מספר הנשמות למספר האותיות שבתורה. איפה רואים? אך הנשמות הם מחולקים במעלה ומדרגה זה מזה. הנשמות, הדרגות שבהם הם מחולקים זה מזה, כתוב בכמה דרגות הם בנשמות, כי יש סמך ריבוי נשמות שורשיים. יש 600,000 נשמות שורשיים, נשמות כללים. למה זה המספר הזה של 600,000? כנגד סמך ריבו אותיות שבתורה, כנגד 600,000 אותיות שבתורה. זאת אומרת, התורה מקורה מחוכמתו התברך, מאותו נקודה באים הנשמות. אז בחינת הדרגות שבנשמות הם כמו בחינת הדרגות שבתורה. עכשיו הוא מאיר כאן הערה, אמרנו שיש בתורה 600,000 אותיות, אף שבתורה אין נמצא סמך ריבו אותיות, אם נספור בפועל בתורה, אין 600,000 אותיות בתורה, יש חצי מזה בערך, אז איך אומרים שיש 600,000 אותיות לתורה? ידוע הרי גם שהמילה ישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה, 60 ריבו זה 600,000, הרי יש חצי מזה, אז ידוע שהתשובה היא, היינו מפני אותיות המשך, יש אותיות שהן לא כתובות, אבל הן אותיות הניקוד. למשל, אם אתה רוצה להגיד ניקוד של חיריק, אז הניקוד חיריק, כשאתה רוצה לכתוב את זה באותיות, החיריק הופך להיות י'. אתה רוצה לכתוב ניקוד של קמץ, אז זה יכול להיות א', אבל א' לא כתובה, רק מנקדים אותה. החיריק לא כתובה, ה-י' לא כתובה, רק מנקדים אותה, אבל היא אות נעלמת. אז האות הזו היא לא כתובה אמנם, אבל היא קיימת מבחינת המספר. שהם אותיות אבי שבכלל הנקודות שאינם בכתב, הם אמנם לא נמצאים בכתב על הספר תורה, אבל ישנם במחשבה, וכשאתה אומר את המילה, המחשבה שלך כוללת גם את האותיות הניקוד שכלולים כאן, לדוגמה שהקמץ הוא א' והחיריק י', אז יש לכן בפועל הרבה יותר אותיות ממה שאנחנו מכירים. ה-300,000 אותיות בערך שקיימים הם אותיות הכתובות. אבל יש עוד מספר דומה של אותיות שהן אותיות המחשבה הנסתרות. למרות שאם כך לכאורה יש הרבה יותר אותיות, כי מבחינת הניקוד יש, צריך להיות אם כך יותר מ-600,000, אומר אך איזה מהנקודות הם אינו ידוע. אנחנו לא יודעים בבירור איזה נקודות נחשבים כאותיות ואיזה נקודות לא נחשבים כאותיות. על כל פנים למסקנה, המספר הנשמות קשורים למספר האותיות שבתורה. והתורה מקורה מבחינת חוכמה של הבורא. הנשמות מקורה מבחינת המחשבה של הבורא. אז הנשמות, מה דרגתם? מאוד מאוד גבוהה. אז אם הדרגה שלהם מאוד מאוד גבוהה, אני שואל את השאלה, ואם כן ייפלא, למה ירדו הנשמות כל כך למטה? אז למה הם ירדו למטה? ואני אומר שהם יורדים למטה, כמו שנראה עוד מעט, כדי לעלות חזרה. למה הם ירדו? הם היו כל כך גבוהים, ושורשם מאוד מאוד נעלה, אז למה הם ירדו למטה? הוא כנודע בפירוש מה שאומרים בכל יום. אומרים כל יום בתפילה, שרוצים לדבר על הירידה של הנשמות, אומרים, המתנשא מימות עולם. אתה, הקדוש ברוך הוא, שאתה מתנשא מימות עולם. אתה מתנשא, אתה מרומם כל כך, אז ברחמך הרבים רחם עלינו. מה הקשר בין החצי הראשון של המשפט לחצי השני? בגלל שאתה כל כך מתנשא, לכן תרחם עלינו, אולי להפך, אתה כל כך מתנשא, אז אפילו אתה לא שם לב אלינו. למה אומרים המתנשא רחם עלינו? שרחמנות גדולה היא על הנשמות שירדו מאיגרא רבא. אומרים, אתה הרי מתנשא מימות עולם, והדרגה הזו של מתנשא מימות עולם זה הדרגה שהנשמה באה משם. זה הדרגה שאתה מרגיש שמה את הנשמה. אז אם הנשמה באה ממקום כזה גבוה, אז רחם עלינו למה ירדה כל כך למטה? שירדו מאיגרא רמא, מאיזה המקום גבוה הם ירדו. היינו מחשבתו התברך, שזה נקרא מתנשא מימות עולם. ולאן הם ירדו? למטה מאוד בעולם הזה, בגוף ונפש הבהמית, הם ירדו כל כך למטה. נשאלת השאלה, למה נשמע ירדו כל כך למטה? אך העניין הודע, אז מה ידוע התשובה? ירידה הזו צורך עלייה. גם זה צריך להבין, מה פה שירידה צורך עלייה? הם היו כל כך גבוה, הם יורדים בשביל לעלות, הם היו שם כבר. מילא מי שהיה למטה, ואתה אומר, הוא צריך לעלות. אז יש טעם בכל העניין, אבל הוא כבר היה כל כך גבוה, אז נשמע להוריד אותו, שיחזור חזרה לאותו מקום שהוא היה. אז צריך להבין את כל המושג של ירידת הנשמות, כל המושג של עליית הנשמות, במילא כל המושג של עליית העולמות, כל הבחינה הזו צריך להבין, ואת זה אנחנו בעזרת השם נבין בפרקים הבאים.